יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבבה. טוב, אז ברוכים הבאים לפודקאסט בלי שם כרגע.
פודקאסט untitled יאיר ויון.
נכון.
פרק מספר אחד.
כן, היה לי רעיון והצעתי אותו ליון, שבואו נעשה פודקאסט.
כן, אז בקשה הראשונה לקהל זה חבר'ה, בואו תציעו שמות.
כן.
כי אין לנו.
כרגע זה מה שנקרא פרק פיילוט.
פרק פיילוט. או, סבבה, פרק פיילוט.
כן.
עכשיו אני מרגיש פחות רע שאין לנו שם.
כן, אז פרק פיילוט זה הפרק הראשון. אנחנו הולכים לעשות קונספט פשוט. אם יש לנו, כל אחד מביא נושא ומדברים על זה. אני לא יודע מה אתה רוצה לדבר, אתה לא יודע על מה אני רוצה לדבר.
בדיוק.
ונראה, נזרום.
יאללה, נזרום. יאללה,
מגניב. אתה רוצה להתחיל?
יאללה, אני רוצה להתחיל.
יאללה.
אז הנושא שאני הבאתי לנו היום
הוא
טיפים.
אופה.
טיפים,
טיפים ל?
לא, לא, טיפים כאילו, תשלום טיפים. תשלום טיפים במסעדה, למצרים,
אוקיי, אוקיי.
בוא אני צריך התמונה. אתה יושב עם חברים במסעדה, מגיע חשבון. אחד המחשבות הראשונות שעולות לראש, כמה טיפסים.
כן.
אתה אומר כזה, חוק ברזל, מינימום 10%.
נכון.
נוריד ספרה אחת מהחשבון, וזה כמה שנשאיר למי שמנצר אותי. אבל 10% זה קמצנים. הנה, ההוא שם 12, ההיא שם 15. אני לא קמצן, בוא נשים 15. זה לא יותר מדי, המנצר תאכלס לא היה כזה נחמד. והוא טעה ברוב המנות. אולי לא נשים טיפ. אי אפשר לשים לו טיפ, נכון? כועסים שהוא יקרס עלינו, שהוא יבוא ברחוב אחרינו, שאחר יסתכלו עלינו. אין כזה דבר פה בארץ, לא לשים טיפ.
נכון.
כמה פעמים זה קרה לך?
די הרבה. יחסית לכמות הפעמים שאני יוצא לאכול בחוץ, כי אני בחור שיותר אוכל בבית, אבל כן. לי בתכלס אישית, אין לי בעיה לתת טיפ כשאני מרגיש שמגיע לתת טיפ. אבל יש פעמים שהמלצר ממש חוצפן, או המלצרית, או השירות על הפנים, ולא בא לי, ממש לא בא לי. אז אני יכול להבין.
אתה מזמין אוכל הביתה?
לא.
לא?
לא.
אוקיי. אז זה גם לא רלוונטי, כי גם יש את העניין של השליחים. כאילו עכשיו עם וולט אנחנו כבר יודעים שהם עושים מלא מלא כסף, וכבר מתחיל לראה את העניין של להביא שליחים, טיפ לשליחים של וולט ספציפית.
כן, הם עושים כסף, אני לא יודע מה...
מסתבר שהם עושים כסף, מדהים.
כן?
כן. אבל כל העניין של אתה מזמין פיצה, ואתה, אין כזה דבר שיגיע שליח ולא יהיה לך איזה 15 שקל ביד כדי להביא.
נכון.
ועכשיו, אני הייתי מלצר מגיל כזה 15 עד גיל 22, ואני מלצרתי כאילו, מלצרתי בבוט כזה בקאנטרי, חומוסיות ופיצריות וגלידה ואולם אירועים ובשר ויין, כל מיני מסעדות. אני תמיד הרגשתי שאני חייב להרוויח את הדיפ שלי. כאילו אני חייב להיות נחמד וכאלה, זה אף פעם לא היה מובן מאליו. והיום, תכלס, אני כאילו רואה חבר'ה שפשוט באים, זורקים לך את האוכל, ואז יש להם לא מקשיבים, טעו בהזמנה, ואי אפשר לא להביא להם טיפ. טיפ זה כבר לא נהיה אם הוא מתנהג יפה, זה נהיה חובה. זה נהיה השכר שלהם.
כן.
וזה בדיוק הבעיה, זה בדיוק מה שאני רוצה לדבר עליו היום. כאילו, למה זה נהיה חובה? האם זה בסדר שזה נהיה חובה? למה זה השכר שלהם? כאילו, יש פה המון דברים שלעתי לפחות לא בסדר. כי העובדה שאני, עכשיו אמרנו שאני יכול לשקול לא לשים טיפ, אני בטוח שחלק מהחבר'ה שמקשיבים פה זה, מה, מה הכוונה? מה אתה קמצן? מה זה השטויות האלה? זה לא מקובל על הדעה בתרבות שלנו. מאיפה זה הגיע לזה? קצת היסטוריה. אז המנהג התחיל במאה ה-17 באנגליה, שזה הגיע מהמושג to ensure proptitude. T-I-P, שזה כאילו, אני אביא לך קצת כסף כדי לוודא שהדבר הזה קורה במהרה. כזה, boy, go fetch my whatever, כך, קצת כסף. כזה סתם דקיס שהאריסטוקרטים נתנו למעמד הנמוך כדי לבזות, כדי, אתה מתחתיי, כן. לי זה לא כזה משנה. עכשיו, כל מיני אמריקאים עשירים שבסוף המאה ה-17 שהיו יכולים לנסוע לאירופה וחזרה, הביאו את המנהג הזה לאמריקה. אבל זה ממש התקבל טוב. כאילו, לא רק שזה לא התקבל טוב, יש כתבה של ניו יורק טיימס מ-2008 שכותבת שתחילת המאה ה-20 טיפים לא יסדרו עם הדעות הדמוקרטיות והשוויוניות של העם האמריקאי, אפילו נחשבו לאנטי דמוקרטיות. אוקיי? הרבה מוסדות תחשיבו טיפים כשוחד לנותני שירות כדי שיבצעו עבורה מעשים לחוקיים כמו לקבל מנות יותר גדולות של אוכל. עכשיו, אחרי זו תקופה, אני לא זוכר בדיוק מתי התחיל הפרויבישן, האיסור על אלכוהול, זה שם המון לחץ על כל מיני מלונות וכל מיני מסעדות בארצות הברית, ואז הם סוג של נהיו יותר סבב עם טיפים, כאילו, כי פתאום ירדה המון מההכנסה שלהם. אתה לא יכול למכור בירה, אתה לא יכול למכור וויסקי, וזה מוצרים שעושים המון כסף. אז פתאום העניין של הטיפים התחיל להיות טיפה יותר חברותי לבעלי עסק. אבל ב-2016, עיתונאית דינה שנקר כתבה כתבה על איך תרבות הטיפים בארצות הברית הגיעה מהעבדות. היא רושמת, "This whole concept of not paying them anything and letting them live on tips carried over from slavery." האם היא בעצם אומרת שמצרים הם עבדים של היום?
אפשר לומר, אני חושב.
כי זה באמת זה. זה המון בעלי עסקים שכל המצרים וכל אלה היו עבדים. לא שילמו להם, וברגע שהתחילו להשתחרר, הם עשו כסף מהטיפים והמשיכו לא לשלם להם.
כן.
משם מגיעה תרבות של השכר שלך מגיע מהטיפים. עכשיו, עוד מגזין בשם Consumer Reports. יש כתבה ב-2018 שמדברים על המחקר שנערך בארצות הברית לגבי כמות הטיפים שנותני השירות מקבלים, ועלייה בכמות המצופה מלקוח להשאיר לנותני השירות השונים. עכשיו, הם הגיעו למסקנה שעם האינפלציה של הדולר ועלייה של, של מחירי המחיה, ככה גם אחוז הטיפ הדרוש עלה. למה? כי שכר המינימום של נותני השירות נשאר אותו דבר. אז אתה נמצא ב... אני עכשיו מצר, אני מקבל $2 לשעה, מחירי המחיה עולה, אינפלציה עולה, השכר שנשאר אותו דבר. מה משתנה? אחוז הטיפים שאנחנו צריכים לתת.
כן.
אז אם זה היה בתחילה 1-2%, אחרי זה זה 5, אחרי זה 8, 10, עכשיו זה 12, 15, וזה משהו שנשאר מאז ולא משתנה. הנה. אז בכתבה אומרים ששכר המינימום בארצות הברית ב-2018 היה $7.25 לשעה. כשהשכר המינימום לתני שירות שמקבלים טיפים נשאר $2.13 אגורות מאז 1991. היה את ההבדל הזה, משום מה. עכשיו, ב-1991, השכר המינימלי הכללי היה 4.25. אז מ-91 ל-2018, השכר המינימלי עלה מ-4.25 ל-7.25, והשכר המינימלי מקבלי טיפים נשאר 2.13. אבל תעשיית המסעדנות התעקשה שהשכר יישאר אותו דבר ב-96. רק 6 מדינות הסירו את המערכת הדו-שכבתית של השכר המינימום, ויחדו למערכת אחת. זאת אומרת שבמקום שיהיה שכר מינימום לנותני שירות עם טיפים ובלי, הם יחדו. אלה היו אלסקה, קליפורניה, מינסוטה, מונטנה, נבדה, אורגון ווושינגטון. וזה הוביל להשלמת הטיפים הנוכחית. כאשר נותן שירות, יקבל את השכר שלו מהטיפים, והמעסיק יצטרך להשלים לו לשכר מינימום, אם הוא ירוויח פחות. עכשיו, זה בטח אפשרות להמון בעלי עסקים ומסעדות לא להשלים או להשלים פחות מהדרוש לנותני השירות שלהם. ב-2018 משרד העבודה של ארצות הברית ביצע 5,700 חקירות וגילתה כי לפחות 41,000 עובדים במסעדות היו צריכים השלמה של $42.8 מיליון בסך הכל. עכשיו לא תגיד כזה איזה בר, איזה בית קפה, איזה... מכל ה... מהכי יקר לכי זול, מסעדות מכל הסוגים, קולים מסעדה בבעלות השף מריו בטלי. שמעת פעם את השם הזה, מריו בטלי?
לא.
זה שף מפורסם, נראה לי גם היה בטלוויזיה, מריו בטלי וג'וסף בסטיאניץ'. אני מכיר את הפרצוף שלו, לא מכיר את השם. עכשיו, רק זה מראה כמה פשוט התרבות בארצות הברית של, של הטיפים הגיע משחיתות, הגיע ממקומות פשוט אפלים. ולא תגיד כאילו... זה בכל העולם ככה. זה בארצות הברית. ועכשיו, ישראל, יש לנו את אותה תרבות טיפים. אתה מגיע למקום ונותן שירות מצפה להרוויח מינימום 12% מהחשבון. כי הנה, בוא נגיד יפן, טיפ נחשב למעליב. יכול לחשב למעליב.
נכון.
דרום קוריאה, טייוואן, סינגפור, מקומות כאלה במזרח אסיה, לא מצופה ויכול להיחשב כמעליב, למרות שמלונות יוקרה ומסעדות תיירים יוסיפו אוטומטית לחשבון 10-15% תוספת שירות. עכשיו, זה לא משהו שיבקשו ממך, הם מוסיפים את זה אוטומטית, זה רשום בזה. מקומות כמו ספרד, אירלנד, צרפת, איטליה ושוודיה, לא מצופה להשאיר טיפ, אולי רק הכסף הקטן בהחזר החשבון. מקומות תיירותיים לא מצופה, אבל יקבלו כזה איזה 1-2% טיפ, 5 או מעל נחשב כאילו לנדיב במיוחד. לא רק זה, ב-2007, שר הכלכלה פדרו סולבס, שר הכלכלה הספרדי, טען שהתשלום הגבוה מידי של טיפים הוא הסיבה לאינפלציה בספרד. וואלה. זאת אומרת שהעובדה שאחוז הטיפים מתחיל לעלות, כמו בארצות הברית או כמו כאן, זה היה הסיבה לאינפלציה בספרד. שתבין כאילו כמה הם היו נגד לעלייה של הטיפים.
כן, שם התיירות היא ממש ממש חזקה.
ממש חזקה, וגם כאילו שם להיות מלצר או להיות נותן שירות, זה מקצוע, אתה מקבל שכר יפה, זה מקצוע שלך ל-10-15 שנה, ואתה מקבל טיפים אם אתה מתנהג יפה.
נכון.
אם אתה נותן שירות טוב.
זה לא כמו ביחורי. פה שזה צעירים שרוצים לטוס לדור אמריקה.
בדיוק.
זה אנשים שאתה רואה בין אנשים בגיל של אבא שלי שהם מלצרים, כאילו.
סתם. נכון, זה מקצוע, זה יש לך קריירה של מלצרות.
כן.
דנמרק, אסטוניה, פינלנד, איסלנד, הולנד, טיפ לרוב לא דרוש ולא מצופה. קנדה, ארצות הברית, ישראל, טיפים מצופים מלקוחות. המעסיק מוריד את כמות הטיפים מהשכר שעליו ישלם לו, פחות מ-12% יחשב כמעליב, ונותני שירות חייבים לדווח על הטיפים כהכנסה ולשלם עליהם מע"מ.
שזה חדש, הקטע הזה.
זה חדש פה בארץ, אבל זה מהשנים, כאילו זה מהשנה האחרונה פה בארץ, זה מהשנים האחרונה בארצות הברית. כאילו מכל הדברים שאנחנו רוצים להביא בארצות הברית, דווקא את זה? דווקא תחשיב את זה, כאילו, אתה מבין שאנחנו נמצאים במצב שבעל עסק יכול להביא המון עובדים ולא לשלם עליהם. באיזה עוד עסק יש את זה? יש לך חברה? שאתה, הנה, אתה עובד בחברה שמייבד סאונד. אתה מקבל שכר?
כן.
אם היום אומרים לך שהשכר שלך זה רק על פי מחירות. אם אתה מוכר, כאילו נגיד אתה מוכר בחברה, אתה תקבל 5% מכל מחירה שאתה עושה. או לא יודע כמה אחוז אני חושב הרבה פחות. חוץ מזה אתה לא מקבל שכר. זה סבבה לך?
לא.
עכשיו, נגיד, אתה הגעת לחברה הזאת כי יש לך ניסיון במחירה, יש לך ניסיון בלמדת הדברים. אז אתה מצפה לתשלום מינימום מסוים. במסעדנות אתה באמת מגיעים אנשים שיכולים להיות בלי שום ניסיון. לא צריכים ללמוד, לא צריכים כאלה. אז היום פרסמתי באינסטגרם, ועשיתי חקר שוק זריז של כמה... למשל, שאלתי אנשים איפה הם עובדים, באיזה סוג מסעדה. ואחד הדברים שמצאתי זה שממוצע השכר של מלצרים פה בתל אביב, לא תגיד עכשיו כבר שר הכלא, חבר'ה שמקבלים טיפים יפים. סביבות ל-5,000. הרבה אמרו לי כזה שבחורף קשה, יכול להיות פחות. בימים הטובים של הקיץ, בערב כאלה, זה יכול להגיע ל-6-7. אבל הרוב הממוצע נגיד זה 5. עכשיו, שכר המינימום במדינת ישראל ל-2020, למשרה מלאה, היא 5,300 שכר חודשי. עכשיו, יש הבדל. זה אם אתה מקבל שכר חודשי. אם אתה עובד 5 ימים בשבוע, אתה אמור לקבל, כמה זה? הנה, 244.62 שכר שבועי ל5 ימי עבודה. עכשיו, אם אתה מכפיל 4 שבועות בחודש, פחות שישי שבת, יוצא סביבות ה-5,831. אז מה יש לך פה? יש לך פה המון עובדים שעובדים 4-5 ימים בשבוע. משפרות של 6-7, אפילו 8 שעות, מקבלים פחות מהמינימום, בא לעסק, לא משלם להם. לא רק זה, המון חבר'ה אמרו לי, שמהטיפים שמקבלים, שכשאני מגיע למסעדה ואני נותן טיפ למישהו, אני מצפה שהטיפ ילך עליו. ירצה או לא ירצה לתת לו, אני נותן לו טיפ ואני מצפה שזה יגיע עליו. אז בעלי עסקים לוקחים את הטיפים האלה, מפרישים חלק לעצמם, כדי לשלם ביטוח או מה שהם לא צריכים לשלם על העובדים שלהם. ואת השאר, זה השכר שלהם. עכשיו, אם אתה עושה פחות מסביבות ה-40-45 לשעה, אתה משלימים לך את זה. אבל זה בקושי קורה. כולם אמרו לי שרק בימי חורף קשים, או במשמרות בוקר שנה אף אחד, יש את השלמה הזאת. חוץ מזה, זה פעם לא קורה. ובנוסף, יש לך מה שנקרא סטנדביי. אתה יודע מה זה סטנדביי?
אני מכיר את המושג, אולי יש משהו שאני לא מכיר בתוך המושג.
זה בגדול נראה לי רובנו מכירים. זה אומר ש... תקשיב, אני עכשיו צריך שמ-5 עד 9 בערב, אתה תישאר בזמן הקפצה.
בכוננות.
בכוננות, בדיוק. ברגע שאני אומר לך, תוך 20 דקות, אתה כאן מוכן לעבוד. זה אומר שמ-5 עד 9, אני לא יכול לצאת לים. אני לא יכול לצאת לבר עם חברים. אני כאילו עכשיו מחויב לעבודה. היית מצפה לקבל תשלום מזמן שאתה מחויב לעבודה?
כן.
אין תשלום לדבר הזה. אז עם כל הדברים האלה, אם אתה משכלל, מה בעצם הבעל עסק אומר? המעסיק אומר לך, תקשיב, הזמן שלך, בשבילי, לא שווה כלום. אני לא צריך לשלם לך לשעה, שהם יעשו את זה. אני לא צריך לשלם לך על הזמן שאתה מחויב אליי כדי לבוא למסעדה. אז כאילו, איך אתה מצפה ש... חבר'ה צעירים שבאים לעבוד שהם יתייחסו לזה ברצינות. איך אתה מצפה שנותני שירות שאני עכשיו מגיע ומשלם X כסף על מנה ו-X כסף על שירות ומקבל שירות, לרוב לא משהו. בוא נדבר דוגרי. כל מי שעכשיו טס לספרד, טס לאיטליה, טס אפילו, אתה יודע מה? אפילו ארצות הברית, השירות הרבה יותר טוב מכאן. השירות כאן לא משהו.
נכון.
תגיד, חבר'ה צעירים, חבר'ה זה, פשוט המחויבות פה לתת שירות טוב, ולא כזה, כי כולם מסתכלים על זה בתור זה הולך להיות עכשיו עבודה זמנית, חודשיים, שלושה, למרות שיש הרבה חבר'ה שעובדים באותו מקום, שנתיים, שלוש, ארבע. השירות עדיין לא משהו לרוב. אז אני צריך להוציא מהכיס שלי תמיד אקסטרה, כדי לשלם על משהו שבעל העסק לא משלם עליו, שהוא אמור לשלם עליו, על שירות שאני לא תמיד רוצה, כי הוא לא כזה טוב, אם אני עכשיו קונה מקרר, והוא לא כזה עובד טוב, אני אחזיר אותו. אני לא יכול להחזיר מלצר. אבל אני מחויב לשלם את הדבר הזה. זה כבר לא נהיה, תקשיב, אתה לא באמת מחויב, אני מחויב לשלם לפחות 10%. עכשיו, גם בסקר הזה, כשהסתכלתי, כששאלתי, כולם אמרו לי משהו מאוד דומה. שאלתי כמה טיפים, דיברתי עם מצרים בעיקר, מצרים, מצריות, ולרוב קיבלתי את התשובה. שאלתי כמה, כשאתה יוצא, כמה טיפים אתה נותן, כולם אמרו, מינימום 12, 15 אם השירות היה טוב, ואני שואל, ומה אם השירות לא היה טוב, אם הוא פספס דברים, מגיע באיחור, לא פחות מ-10. אז הוא אומר שאפילו אם השירות הוא חרה, לא היית שמח, אתה משלם 10% טיפ. עכשיו, יש קטע מאוד מעצבן בארצות הברית, לא יודע אם אתה זוכר את זה, אתה הולך לחנות, אתה רואה מוצר ב-10 דולר, מולה, יש לי 10 דולר, הולך לקופה, סליחה, זה 12. הרשום 10, זה לא כולל מע"מ. אז למה שפשוט לא תשים את המע"מ כמו בכל מדינה אחרת במחיר? כן. אני מגיע למחיר, אני מצפה לראות, אני מצפה לשלם עליו משהו. אז למה אתה מוסיף לי בסוף כזה בלי להגיד לי? אותו דבר עם שירות. אני מגיע למקום, אני רואה, אני אכלתי מנה ב-50 שקל, ב-60 וזה, סבא, למה שאני אחרי זה אצטרף להוסיף בעצמי כסף? אם אתה רוצה לשלם למלצרים שלך, תוסיף את הכסף של השירות הזה במנה, כמו ש... כפי שראית, רוב שאר העולם עושה.
כן.
ואני אוכל ככה לאכול בשקט, ואם הוא היה טוב, אני אביא לו כמה שקלים. למה שהיא צריך להוציא את זה מהכיס שלי? אני אתן לך קצת הבמה, בוא תגיד לי מחשבות שיש לך מדברים
שאמרת. אני אגיד לך, קודם כל, אני לא, אף פעם לא הייתי מלצר, אז אני לא מכיר את התחושה באמת, אני רק מכיר את התחושה של להיות בצד של הלקוח, ש... רק יודע להעריך אם השירות היה טוב או לא, ואני, כשיש שירות לא טוב, אני לא זוכר, אני חושב שהיו פעמים שלא נתתי טיפ, וזה, כי זה היה ממש מוגזם, שדיברו אלינו לא יפה, היה איזה מלצר שהיה חולה, והוא השתעל לנו כזה לתפריט, כאילו הוא החזיק את התפריט, דברים שהם מזוהים, וזה היה במסעדה ממש טובה, אגב. וזה היה...
וואלה.
כן.
זה היה משהו... בלביב?
כן, אני ושיר חגגנו שנה, אם אני לא טועה, הלכנו לאיזה מקום פנסי, וזה היה פשוט נורא. קודם כל שם אותנו ליד השירותים, שזה תמיד מעצבן. דבר כן. שני, המלצר הזה בא, ויש למלצרים, יש מלצרים מסוימים שקולטים, שאנשים, ברגע שאתה מזמין מים, ולא מתחיל להזמין שטיות ודברים כאלה, אז כאילו שאתה לא תביא להם כסף טוב, אז הם שמים עליך פס. אז כן, אז זה היה מאוד מעצבן, ולא נתתי טיפ, וזהו, והרגשתי טוב עם עצמי האמת.
כן, אתה מבין שזה גם, זה העניין, כאילו, אתה רוצה לתת טיפ כי אתה מפחד, לא מלקבל שירות לא טוב, מזה שהמלצר ירוק לך באוכל או משהו. איך זה תרבות הגיונית? כאילו, אני עכשיו הגעתי למקום, אני משלם על מה שקיבלתי, אבל אם אני לא לשלם את התוספת, יש סיכוי שנמצא משהו לא רצוי במוצר שלי. יש מצב שנמצא יריקה באוכל. מה זה הפסיכופדיות הזאת? איך זה בסדר עם אנשים? עכשיו, כשאני הייתי מלצר, נראה לי כבר אמרתי את זה, אני באמת הרגשתי שאני צריך להרוויח את הטיפ. ואני באמת, היה לי חבר'ה, מלצרים, שעשו דברים, כאילו, אני עשיתי, תקשיב, אני כן עשיתי שטויות כשהייתי מלצר, כן, הייתי בין, בתחילת שנות ה-20, סוף ה-10, עשיתי שטויות כמו למשל, לשתות במשמרת. עשיתי שטויות כמו למשל, ברגע שמישהו מחזיר מנה לאכול את השאריות. אני בחיים לא הרקתי למישהו באוכל, אבל שמעתי על חבר'ה שכן.
ברור, זה...
ומדברים על זה בתור צחוק. כאילו, למה בגלל... או שמעתי למשל על חבר'ה שרדפו אחרי לקוחות שלא ישירו טיפ. למה שאני אגיע למסעדה ואני ארגיש שבוי? איך זה מקובל על ידי האנשים? עכשיו, אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שאם הכנסתי קצת סנס לראש האנשים, אם שהסברתי מאיפה זה הגיע, אין שום דבר טוב מאיפה שזה הגיע. לא מהמעמדים שהתחילו את זה, לא מהתרבות האמריקאית שהביאה את זה, לא איך שזה התפתח, שום דבר. כמו כל דבר אחר בשוק, אני מקבל משהו, אני מצפה לשלם את המחיר שהביא לי. ואם אני לא אביא לו תוספת, אני לא רוצה לפחד על חיי. זה לא הגיוני, זה לא נוח, זה... עכשיו, מה קטע? אם אני עכשיו אתחיל לדבר על זה עם חבר'ה של מצרים, הם מתאים על הטיפ. ואם אני אדבר על זה עם בעלי עסק, להם זה מושלם.
כן.
איך משנים את העניין הזה? איך משנים את העניין הזה? עם מי מדברים?
רק חוק, אני חושב.
חוק? זהו, אנחנו רואים שבעלי, כאילו, כל תעשיית המסעדנות זה מי שגרמה לזה לקרות. הם מדברים עם הממשלה, משגים איזה דיל. חבר'ה, אל תלו את השכר מינימום. עכשיו, לכאורה, כל החבר'ה שדיברתי איתם, השכר מינימום שלהם זה 40 שקל לשעה, שזה שכר סבבה, זה מעל המינימום הזה. אבל עדיין בתרבות זה לא משתנה. אז כאילו, מה, חוק שאסור להביא טיפים? ראינו שזה קרה בארצות הברית בחילת המאה ה-20, ואנשים לקחו את זה די רע.
תראה, בסופו של דבר גם אנחנו נמצאים בתקופה בעתית, כי המסעדות נמצאות עכשיו בבעיה עם כל הקורונה. אז נראה לי שאין סיכוי שמישהו יעשה עם זה באמת משהו, ויבוא יגידו, אתם חייבים לשלם עכשיו למלצרים, כי אז אנשים פה באמת, אתה יודע, מספיק, יש בעיות בעולם הזה של המסעדנות, אז אני לא יודע מה הם יעשו עם העובדה הזאת, אם יציבו אותה. אבל... זה, זה, זה מאוד בעייתי. ככה פעם שמלצר לא הבאת לו טיפ והוא נדף אחריך? שמעתי סיפורים כאלה. שהוא יצא החוצה, אדוני, לא הבאת לי טיפ.
לא קרה שיצאו החוצה, קרה... יודע מה, האמת, קרה לי משהו לאחרונה, בחודש האחרון. הזמנתי פיצה, מפיצת, והיה כזה, רשום כזה אפליקציה, כמה זמן זה אמור להגיע, זה בדרך אליך. הבחור איחר באיזה 10 דקות. סבא, נראה לי זמן משלוח, זה היה 15 דקות, הגיע אחרי 25. הוא מתקשר אליי. אני כזה סימנתי שאני רוצה משלוח בלי מגע, שישאיר את זה בדלת וילך. זה היה כזה, כשתחיל לראה את הגל של הקורונה, אבל עדיין היה בזמן הקורונה. הוא מתקשר אליי, אחי, אני לא מוצא את הבניין. עכשיו, אתה היית יציר הבית, רשום, אתה מספר, בגדול, ברחוב, לא קשה למצוא. לא מוצא, ממודד את המספר שוב. טוב, טוב, סבבה, אני אצא. אני יוצא, כולי מבואס, יוצא לרחוב, רואה אותה שם, לוקח את הפיצה, תודה רבה, אני בא להסתובב, הוא אומר לי, אחי, זה לא כל שירות. מסתכל, מה זאת אומרת, זה לא כל שירות? זה לא כל משלוח. עכשיו הייתה קבלה, אני אסתכל על הקבלה, הוא אומר לו, הנה, 12 שקל משלוח, מה זה לא כולל? כן, אבל זה לא כל את השירות. אני אומר, מה, אתה לא משלמים לך למשלוח שעשית? הוא אומר, כן, משלמים. אז מה זה לא כולל? מה, אתה מצפה שאני אשלם לך על זה שאיחרת וגרמת לי לצאת מהבית ואני אתן לך זה עוד טיפ? הוא הסתכל על כאלה, אחי, אם אתה לא רוצה לשלם עוד טיפ בשקט. זה כל כך הצבן אותי. כל כך הצבן אותי, כאילו, ששוב, גם הוא מאחר, גם קוראים לצאת מהבית וגם מצפה שאני אשלם לו תוספת על זה. עכשיו, כמו שאמרת, אנחנו שומעים הרבה סיפורים כאלה. איך מישהו מעיז לדרוש כסף, תוספת, כשהוא נותן שירות לא טוב. איך זה מקובל לאנשים? מעצבנת כל כך.
שמע, זה באמת בעיה. ואני אגיד לך, אני חושב שבתקופות שכאילו ממש צריך לתת טיפים לשליחים, זה בימים שיורד מבול, או שממש ממש חם, והם עושים עבודה מטורפת. אבל בימים האלה שאני לא יודע כמה משלמים להם, אתה אומר שוולט וכל אלה מרוויחים ממש סבבה והכל.
זו, אני הבנתי לאחרונה מגיסי ואחותי שהם וולט וזה מקבלים כסף מצוין.
כן.
כאילו הם תמיד לפיצה נותנים 10-15 שקל, הם ממש נדיבים. ונראה לי כי מכירים מישהו שעובד וזה, אמרת שאם אנחנו עושים מלא כסף, כאילו לא צריך טיפ. גם יש לי, אתה מכיר את העניין בוולט שאתה יכול לתת טיפ לפני שאתה, כאילו בזמן שאתה עושה את ההזמנה?
אוקיי, כן.
זה הכי גניבה בעולם.
כן, זה פסיכולוגי.
זה פסיכולוגי. זה סוג של, אתה יודע מה, אני עכשיו לא צריך לדאוג למצוא כסף וזה, בוא אני פשוט אשים לך כסף. אבל מאיפה אני יודע אם הוא לא יפיל את האוכל שלי, מאיפה אני יודע אם הוא לא יחר, מאיפה אני יודע, כאילו, אני עכשיו כבר משלם על שירות שעדיין לא קיבלתי, ואני לא יודע מה אני, זה כמו אנשים שעושים פריסייל למשחקים, שקונים באינטרנט,
כן.
שאתה פשוט מוריד, על מה אתה קונה את זה לפני כן? זה לא שזה ייגמר על המדפים.
נכון.
אתה מוריד את זה מהאתר.
כן.
על מה אתה משלם חודש לפני כן, על הבטחה שזה יהיה לך, כאילו, לא יודע, זה דברים שמשגעים אותי אנשים, כאילו,
שמע, זה כל כך, בתוך הראש שלנו כבר, שאנשים פשוט עושים את זה ברפלקס, נראה לי.
לגמרי. וכדי משליחים, אתה יודע מה? אתה הזמנת משהו, אין לך 5 שקל, הכל בסדר, הוא מקבל את השכר שלו. אם הוא לא אוהב את השכר, הוא לא יעבוד שם.
שאלה אם יש לו ברירה. בתקופה הזאת במיוחד.
שוב, אנחנו עכשיו מדברים על תקופה מאוד מסוימת, כאילו, תקופת הקורונה, סבבה, זה באמת מקרה קיצון. אנחנו רואים שחברות שמובילות, כמו למשל וולט, מרימים את השכר שלהם לעובדים, כי באמת הם עובדים בתקופה קשה, והם לא צריכים טיפים. אבל בכל שאר שנות חיי המבוגרות שחייתי, כאילו, מה זה אין לך ברירה? אתה לא יכול להיות זה? לא חסר עבודות. במיוחד פה בתל אביב, במיוחד פה בישראל, לא חסר עבודות שלא צריך השכלה בשבילם.
כן.
בכולם תרוויח מינימום כנראה, זה לא תרוויח הכי הרבה, אבל נגיד עכשיו כל מדינת ישראל מחליטה שאם לא מגיע לשליח טיפ, לא יביאו לו טיפ, ופחות שליחים יתחילו לעבוד שם כי הם לא מרוויחים את האקסטרה הזה, כנראה שבעלי העסק יתחילו להציע עוד כסף לשליחים כדי שעבדו אצלם, כי יהיה צורך. אבל מה קורה כאן? כמו הדירות בתל אביב, יש ביקוש, אנשים כן ישלמו 7,000 שקל לדירה קטנה וישנה בתל אביב, אז אין סיבה שהמחירים בתל אביב ירדו.
נכון, ביקוש והיצע.
בדיוק. שיש פה משהו פקטאפ, עד שמישהו לא יעשה, כאילו, אני מניח שאף אחד עכשיו לא יעשה, לא הולך לרחובות ושפות דברים בגלל טיפים.
כן, בוא נגיד ככה, ביבי לא שומע את הפודקאסט שלנו, ולא אבא ואגיד, אוקיי, הוא צודק, זה הולך להשתנות ממחר.
אף אחד לא ישן באוהלים, כי הם רוצים לא לשלם את החמש טיפים, חמש שקל טיפ לשליח. רק יונה קמצן.
לא, שמע, אני אגיד לך, זה באמת נושא בעייתי. אני גם, כמו שאמרת, אני חושב שהייתי מעדיף שסבבה, אני צריך לשלם את הטיפ הזה, נגיד, אז שזה כבר יהיה באמת בתוך המחיר, ועזבו אותי אחרי זה עם החישובים, כמה אני צריך לתת, שזה כבר יהיה, זה מה שאני צריך לתת, ועזבו אותי.
כן. זו, כי אני רואה את זה בתור corruption. אני אגיד לך מה, באמצע העשרה שלי, באמת, כשאני עבדתי, במקום הראשון או השני, עדיין היה קצת שכר וקצת טיפ. ואז מתישהו, כשהתחלתי יותר לעבוד במסעדות וכאלה, אמרו לי, לא, תקשיב, אנחנו עושים השלמה. אתה מקבל טיפים, אנחנו נשלים לך. ומתישהו בתחילת שנות ה-20 שלי, הייתה לי חברה מאוד טובה בשמוריה, היא עבדה בקפה לנדבר בירושלים, וכשאני חיפשתי עבודה בתחילת, בלימודים שלי בסם שפיגל, היא הציעה לי לעבוד שם, ואמרה, תקשיב, אנחנו עושים טיפים, אבל על כל שעה מורידים לנו 5 שקל. אני, מה זאת אומרת? כאילו, גם נותנים לך טיפ, וגם על הטיפ שאתה מקבל לכיס, מורידים לך 5 שקל? על מה? אומרת, לא יודע, ביטוח וכאלה. עכשיו, גם על המחקר שעשיתי היום, שאלתי אותם, מההכללה של הטיפים, הם מפרישים משהו לצד לבעלי עסק, כולם אמרו לי, כולם חוץ מאחת, אמרו לי, כן. אמרתי, אתם יודעים על מה? לא. אחת אמרה לי כזה, ידעתי פעם, אני כבר לא יודעת. אנשים לא יודעים, והם מקבלים את זה בסדר. זה גם משגע, זה משגע אותי. כן. זה משגע אותי.
אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות בישראל, זה העובדה שאנשים לא יוצאים לרחובות. שמאוד קשה להוציא את האנשים לרחובות.
נראה לי שזה הבעיה הכי גדולה בישראל, שאנשים יוצאים יותר מדי לרחובות.
מה הכוון?
תקשיב, אני גר בתל אביב, ואני גר, לא בדרום, אני גר כזה באזור רוטשילד, וחבר שלי מעיין גר בצפון החדש. אז אני עובר הרבה בעיקר המדינה, עובר הרבה בקרבין, ותקשיב, פה בתל אביב, פעמיים בשבוע יש הפגנה ממש. אפילו בקורונה, פעמיים בשבוע, לפחות, אני רואה מלא אנשים, בעיקר רבין, מפגינים על משהו.
אבל אני אגיד לך, כאילו, מרגיש לי שכיכר רבין הפך להיות כבר משהו שאנשים לא שמים על זה, אתה מבין? זה כמו, סתם דוגמה, אני אומר, ההפגנות שחוסמים את הילון. זה כל כך לא ברור לי למה עושים את זה. זה פוגע, זה לא פוגע בראש הממשלה, זה לא פוגע בשרים.
זה פוגע באזרחים, זה פוגע בנו.
זה פוגע בבן אדם שצריך להגיע לעבודה.
בדיוק.
כאילו, מה, אני כל כך מבין את הנכים, מבין את המאבק שלהם, אבל איך זה עוזר? זה פשוט לא עוזר. לכו תחסמו, לכו כל הכמות הזאת, תחסמו את הבית של ביבי.
זהו.
ואז תראו מה קורה. תראו שזה כאילו, קודם כל יעצרו הרבה, ויהיה פה הרבה בלגן, ואז יהיה פה את הטירוף הזה. אבל סתם דוגמה, נגיד, ונצואלה, וכל המדינות האלה שהדלק, בגלל שיש להם, יש להם מקורות דלק מטורפים, אז הדלק שם מאוד מאוד זול. אני חושב שגלון של דלק בנצואלה עולה איזה 4 סנט או משהו.
וואו.
רצו לעלות את זה פעם. כל המדינה יצאה לרחובות, שרפו צמיגים, אלימות, טירוף. ואז הממשלה אמרה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אי אפשר לעשות את זה. אתה מבין? וזה yeah. כאילו, וזה לא ישראל, זה ונצואלה, שזה כאילו דיקטטורה. יורים שם על אנשים. אז פה מרגיש לי שקודם כל זה תמיד בתל אביב, בכיכר רבין.
נכון.
זהו. עכשיו זה כאילו, אתה יודע, סבבה, זה הפינה שלהם של להתלונן ולפקוד. וכל שאר המדינה, סבבה. אני כאילו, בגלל זה אני גם לא הולך להפגנות האלה, כי אני מרגיש שזה כבר נהיה כל כך חלק מהקטע של כיכר רבין, ללכת לשם ולהתלונן, שזה לא מספיק. ברגע שיהיה הפגנה על דברים, כאילו על מחירי הדיור, על גם שכירות וגם לקנות, דברים כאלה שזה כל המדינה תצא, זה כאילו, זה יהיה משהו שאני יהיה מוכן לצאת בשביל, שכל המדינה, תקח את ארצות הברית, וואלה, וקח את מה שהיה פה עם המחאת האתיופים, שזה היה כאילו, יש הרבה דעות על זה, אבל גם, אתה היית פה בארץ שהיה תמך?
לא.
אוקיי, אז זה היה מטורף. זה נגיד מחאה. זה היה משהו שכולם שמו לב וכולם שמו. לא רק האנשים שנמצאים ברדיוס של כיכר רבין ששומעים את הרעש. זה היה מרשים, כאילו. האלימות שם זה נושא אחר שצריך לדבר עליו אולי בפעם אחרת, אבל שמו אותם, אתה מבין? גם מה שקורה בארצות הברית. זה, זה, זה דברים שעכשיו כל העולם מדבר על זה, וזה הדרך לשנות.
לגמרי. לגבי המחאת האתיופים, יש לי המון דעות מאוד חלוקות. כמו שאמרת על אלימות שהייתה, כמו שאמרת, שהיה שם הרבה תקיפה לאזרחים, ולא רק לשקיף, וכל המלחמה הייתה נגד השוטרים, והם תקפו גם אזרחים. אבל זה כל כך נושא טעון, יש לי המון דעות לכאן ולכאן, זה באמת נראה לי נושא לפעם אחרת.
זה...
אבל כמו שאמרת, זה כבר נהיו כל כך חדישים לכמות ההפגנות, בעיקר רבין שפשוט כולם יוצאים לשם, וזה כבר נהיה טוב, עוד הפגנה בעיקר רבין, כאילו זה כבר נהיה, אין לי מה להקשיב, אין לי מה לראות, וכשאתה מתחיל להקשיב, יש המון נושאים באמת חשובים. היה, למשל, מה שאני זוכר עכשיו, כי זה היה עם אחותי, היה את ההפגנה לגבי 26 שעות שמשמרות לרופאים.
כן.
שזה פסיכי. כאילו, מי שעכשיו, אחראי על החיים שלך, כשאתה עכשיו, נגיד וקיבלת דקירה לבטן, אוקיי? ב-12 בלילה, אתה רץ לאיכילוב, רוב הסיכויים שתקבל רופא שנמצא שם עכשיו 20 שעות. עכשיו, זה לא ש20 שעות הוא ישב על הספה וכאלה, הוא טיפל בחיים של אנשים, או שהוא הקשיב לתלונות מפגרות של אנשים, זה עבודה שוחקת.
ברור.
עכשיו, תקשיב, כשאני הייתי במשמרות של, 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 של מלצרות, 9 שעות, אני חוזר הביתה, מת.
עזוב 9 שעות, כשהיית בגולני, מה היה לך?
גולני זה צבא, זה משהו אחר, כן? למשל, יודע מה עכשיו, בחתונות. אני עכשיו חתונות, אני עושה, אני עובד, נגיד, הכי ארוך שלי היה 15 שעות. 15 שעות כולל הנסיעה וכולל החזרה, כן? אני שם לפחות 12 שעות עם הזוג, אני חוזר הביתה, מותש. עכשיו, זה לא 12 שעות, זה לא 15, זה לא 18, זה לא 20, זה לא 23, זה 26 שעות שמובדים. עכשיו, אחותי לפעמים אומרת לי, שמידי פעם יש איזה לילה שהיא נשכבת על המיטה, ובאמת יש לה איזה שעה, שעתיים לנוח, אבל הרבה פעמים אומרת, לא, נחתי 20 דקות פה, 20 דקות שם, איך מישהו יכול לתפקד? עכשיו, אולי זה באמת נושא לפעם אחרת, אבל זה למשל מחאה חשובה מאוד.
כן.
היה גם את המחאה שחברה שלי דיברה איתי עליה, על אלימות כלפי נשים. עכשיו, זה באמת דברים חשובים, אבל אולי יש מצב שהדרך לידע את האנשים, או הדרך לדבר על זה, זה כבר לא מחאה, זה כבר לא הפגנה בעיקר רבין. חייב להיות דרכים אחרות, כדי לעלות מודעות ולעשות שינוי לגבי דברים האלה.
אני מרגיש גם שעם המחאה של הרופאים היה הרבה מאוד צביעות.
כן? באיזה גטה?
כי... מחו להם כפיים מהמרפסת, וכל מקום יש שלט תודה לרופאים, וכל הכבוד, וכל זה. וואלה, מה זה אחרת הזה? באמת, זה מה שחשוב, ה-26 שעות האלה.
כן.
זה מה שתרח לדבר עליו. ובסופו של דבר, אם לא עושים את זה, אז מה אכפת לי? כאילו, מה אכפת לרופא שאתה אומרים לו כל הכבוד, אם הוא עדיין צריך לסבול ועזוב, הקטע הכי דפוק, זה שאם הוא מפשל, הוא הולך לכלא.
לגמרי.
וזה נורא, זה כאילו, אני בחיים לא הייתי יכול להיות רופא, אני לא אקח על דבר כזה אחריות, כאילו. זה מטורף, זה לא נתפס.
זה לא נתפס. זהו, אחת היא אמרה איך שזה עובד שם, אם אני זוכר נכון, תקנו אותי אם אני טועה, שכל 4 שנים כזה, סוג של באים חזרה לבייבל של החוקים כלפי רופאים, שזה השכר, השעות וכאלה, ומשנים דברים אם צריך. לפני 4 שנים נראה לי ששינו את השכר או שינו זה, ועכשיו, כאילו השנה, זה שוב שפתחים את זה ויכולים לשנות שעות, וזה למה עשו את המחאה הזאת. תכלס, בדקתי אם שינו או לא, אבל אני מקווה מאוד שההפגנה הזאת עבדה. אם זה לא עבד, ואם זה עדיין 26 שעות, אז כאילו, זה פשוט מראה שאולי הפגנות זה לא מדיום שעובד. כאילו, אנחנו מאוד רוצים לעשות הפגנות, כי אנחנו חושבים לעצמנו שזה שם לחץ על אנשים שעושים את ההחלטות, כי תראו לכמה אנשים אכפת, תראו כמה אנשים עושים רעש. אבל למשל, בוא נגיד, עכשיו זה לא קורה, מישהו יקום שוב, כן. תהיה עוד הפגנה יום אחרי זה, מה זה יעזור?
זה לא עוזר, נכון? אני חושב שגם זה מתחיל אולי פעם נביא את אחותך, אם תרצה.
וואי, אם יהיה לה זמן.
כן, אם יהיה באמת זמן, אבל אני חושב שהבעיה מתחילה עוד לפני, זה העובדה שאין מספיק רופאים. והסיבה שאין מספיק רופאים, זה כי התנאים להתקבל לרפואה בארץ, הם לא הגיוניים בשום צורה. זאת אומרת, סבבה, צריכים להיות חכמים מאוד, אבל זה לא הגיוני שזה מה שצריך. והבעיה היא שלא פותחים מספיק כאילו פוזיציות.
תקנון, כן.
כן, תקנים. בדיוק, בשביל להיות רופאים, ואז בסופו של דבר, אין מספיק רופאים, ובגלל זה הם מצטרכים להיות 26 שעות. אז זה מתחיל כל כך אחורה, ווואלה, אני לא אומר שזה פשוט, אבל זה נראה פשוט שיחסית, סבבה, יותר תקנים, שאנשים יוכלו, אני מכיר אנשים שבשביל להתקבל רפואה, 4 פסיכומטרים, 5, 6, 7 פסיכומטרי, וואלה, אני אחרי פסיכומטרי אחד, אם לא הייתי מקבל את הציון שאני צריך, אני לא יודע מה הייתי עושה. אבל כאילו, באמת, זה מטורף, וזה מתחיל מאחורה אחורה.
כן.
ואני חושב שזה צביעות שאותי מאוד מאוד עצבנה, כאילו.
אני באמת אשמח שאולי מתי שנביא מישהו אולי רופא שבאמת מביא בעניין.
כן.
רופא שמתעניין בכל כל החוקים וכל הדברים האלה. אבל יודע מה? הקטע עם התנאי קבלה, לי אין בעיה. אם אני עכשיו הולך ודקרו אותי, אני באמת אצפה שמי שמטפל בי יודע מה הוא עושה. אני יודע שפילטר מאוד מאוד גדול זה הקטע של התקנים האלה. אחותי כבר לא יודע כמה זמן מנסה להתקבל כדי להיות חירורגי באיכילוב. עכשיו, להיות חירורגי זה באמת אחד ההתקנים שכולם רוצים, באיכילוב כולם רוצים, אבל יש כזה נראה לי אחד בשנה. חירורג אחד באיכילוב פעם בשנה. כאילו, פשוט כי אין להם עוד כסף כדי לשים על חירורגים באיכילוב.
כן.
באיכילוב, לא תגיד עכשיו עזור, לא תגיד עכשיו, לא יודע, כאילו בתל אביב, באחד המרכזים הכי מתקדמים בארץ. אין תקנים לעוד. פשוט אין שם מספיק כסף למשרד הבריאות כדי לשים על רופאים חדשים.
כן.
ולעתי, שוב, אני לא יודע מאיפה אפשר להוציא, איפה אפשר לשים. אני לא הכי התעמקתי בעניין, אולי זה נושא שאפשר להביא פעם הבאה. אבל, כן, זה מה שאמרת, זה אולי פתרון שיכול להיות טוב. זה באמת מאיפה שלי לשלוף תקנים, כדי שיהיו יותר רופאים, ושהרופאים שעכשיו מטפלים בי יוכלו לישון בלילה. תישן בלילה. עכשיו, הקטע של 26 שעות האלה, כשאני שמתי כזה את הפילטר הזה בפייסבוק ורשמתי איזה פוסט, כן, הכי תומך לא תומך שלי, אבל באמת חברים מחול, מברזיל, מארצות הברית, אמרו לי שכזה רשמתי שמתישהו בפוסט, שהיא עושה 26 שעות כזה פעם הפעמים בשבוע, ומי שחזרה לי, תקשיב יון, זה בכיף יכול להיות 3 פעמים בשבוע. 3 פעמים בשבוע, 26 שעות. עכשיו, זה לא שאחרי זה, כאילו, נגיד אתה עובד יום וחצי, זה לא שאחרי זה אתה נח עוד יום וחצי, לא, יום אחרי זה אתה חוזר לשם. עכשיו, לא רק זה, נגיד מתחיל המשמרת ב-7 בבוקר, יום ראשון, אתה אמור לסיים ב-9 בבוקר, יום שני. עכשיו, אחותי ספציפית, בחיים לא יצא בתשע הבוקר. למה? כי מגיע תשע הבוקר ומה קורה? אתה לא פשוט מתקבל והולך, אתה בדיוק מטפל במישהו. ואז לא יודע כלום מה זה, החיים מחכה, החיים משמרת, אומר לך, שולח אותה למקום אחר. אחותי יוצאת של מינימום ב-11 בבוקר. 11-12, וכל השעות הנוספות האלה בסוף זה לא בתשלום. זה כביכול גם לא חוקי. זה מתחת לשולחן. זה, למה? כי צריכים אנשים. כי אם לא אנשים יתחילו למות. אז זה לא 26 שעות, זה 29-30 שעות. והשעות הכי קשות הן בחינם. למה? כי אכפת לך מהאנשים האלה.
וואי, וואי, שמע, איזה פרק. אני חייב להגיד, יון, שאני באתי במיינדסט אחר לגמרי. ברגע שהוצאת את האייפד והתחלת להקריא, אמרתי, או לא.
תקשיב, אני עשיתי שיעורי בית,
לגמרי טיפים. שמע, כל הכבוד, את כל הכבוד.
דיברתי עם אנשים, ראיתי את ההיסטוריה, הסתכלתי כאילו גם על ויקיפדיה וגם על מקורות, כדי לוודא שזה נכון. אני באמת ניסיתי להיות כמה שיותר מדויק. כן, זה באמת נראה לי, זה נושאים מעניינים, ויש המון דברים, כאילו אני כבר יש לי, חשבתי נושא לשבוע הבא, שאני יודע שאני ואתה ממש נאהב אותו, נושא לשבוע אחרי זה, כאילו יש לי דברים שאני ממש רוצה לדבר עליהם.
קול.
כן.
בוא נראה, אני להגיד את האמת, הנושאים שלי היו הרבה יותר לייט, אבל
יאללה,
תוך כדי התחלתי להבין שצריך שהנושאים יהיו יותר כבדים, אז התחלתי לחשוב על משהו אחר, והאמת שמשהו שבא לדבר עליו, זה מה שאני לא רואה שמדברים עליו מספיק עם הקורונה. אחד מהדברים שהכי, שאני רואה במחקרים שלי, שאני בחול ושאני שומע פודקאסטים מארצות הברית ודברים כאלה, שמדברים על העובדה שהדבר הכי חשוב לקורונה, כדי ללחם בקורונה, זה ויטמין D. ולא מדברים על זה. אתה שמעת שמדברים על זה בארץ?
אני שמעתי מתי שנראה ג'ו רוגן מדבר על זה, כן, זהו.
נכון, אז אני התחלתי להקשיב לזה ומשם, וזה מטורף, המספרים הם עזועים, זה כאילו אני לא זוכר אותם במדויק, אבל איזה 4-5 אחוז מהאנשים שנדבקים, יש להם מספיק ויטמין D וכל השם אין להם. אני אבדוק את זה אחרי זה, אולי זה אני קצת זה, אבל זה מספרים כאילו, הפרופורציות הן לא הגיוניות, כאילו הויטמין D זה חשוב. ואני לא רואה שהם מדברים על זה, אני ראיתי פעם אחת, בזמן שאני ראיתי חדשות, כי אני לא רואה יותר מדי, אני קורא יותר באינטרנט, שמישהי אמרה, צריכים ויטמין D, זה היה בתקופה שממש היה הסגר, סבבה?
כן.
ואמרו כאילו, אוקיי, צריך אנשים בבית, אין שמש, אז תיצאו קצת למרפסת עם שרבולים וזה, וזהו.
אם יש לך מרפסת.
כן, אז נגיד לי, פה אין מרפסת, אבל אני פותח את החלון, כאילו, וזה מה שאני עשיתי, אבל מסתבר שזה ממש חשוב, וכושר זה ממש חשוב. זה הדברים שמשפרים לך את המערכת החיסונית, ולא מדברים על זה. הם רק כאילו, יש כל מיני תיאוריות שאני לא מאמין בהם, אני מודה, שזה כאילו, אומרים שזה קונספירציה, ויש איזה תאגיד, וזה שהם כאילו רוצים שאנחנו, כאילו לפלג אותנו, ושכאילו, איזה קונספירציה. ואני לא מאמין בזה. אבל זה באמת כל כך מוזר לי שאף אחד לא מדבר על איך לפתור את זה באמת, שזה הכושר, הויטמין D, לאכול בריא.
כולם מדברים רק על חיסון, שזה פתרון לעוד שנתיים, שלוש.
לא, אתה יודע, הם מפחידים אותנו אחד מהשני. הם מפחידים אותנו, הם באים ואומרים לנו, אל תלחצו ידיים יותר, אל תאכלו ביחד, אל...
לא להתקרב פחות משתי מטר.
כן, אתה יודע, וזה כאילו, זה הזוי. היום היינו באיזה מקום, וביקשו מאיתנו, איזו משפחה חמודה ביקשה מאיתנו לצלם אותם. הביא לנו את הטלפון, וואלה, זה היה לא נעים, וזה הזוי. אתה יודע, אתה כזה, מה, אני עכשיו אחזיק לו את הטלפון? אתה יודע, ואז עשינו את זה, וישר אחרי זה אנחנו לחטט את הידיים. וזה לא נתפס. אתה רואה דברים בטלוויזיה, אתה רואה סרטים מלפני הקורונה, שאנשים מתחבקים. אתה אומר כזה, וואו, זה כאילו מעביכה, צמרמורת כזה.
זה מדליק איזה נורא מאחורה, זה, כן, זה גורם כזה משהו. ומה שאתה אומר על הדברים שמחישים את המערכת החיסון, במה שאני שומע מהרבה מקורות, זה שאחד הדברים שמחמירים את זה ממש, זה סטרס.
כן.
עכשיו,
דבר וזה ראשון, מה שקורה פה הכי הרבה.
זה מה שקורה פה הכי הרבה. דבר ראשון, בגלל המצב שיש קורונה ופנדמיק בכל העולם. דבר שני, העובדה שאנשים לא יוצאים מהבית, והעובדה שאין קשר בין אנושי, ואתה לא יכול להביא חיבוק למישהו, אתה לא יכול לגע במישהו, אתה לא יכול לבלות עם חברים כמו שצריך, מעלה את הסטרס.
כן.
ואנשים שלא פחדו ממחלות מקודם, עכשיו נהיו מה... איך קורא לדבר הזה שאתה מפחיד מחיי חיידקים וכאלה?
לא ג'רמופוביה. לא יודע, לא זוכר.
אני לא טוב עם מילים. אבל אנשים...
פחד מחיידקים.
כן, עכשיו... וזה פשוט מוסיף עוד סטרס ועוד סטרס, וכמו שאמרת, על הויטמין D, אני לא מבין מספיק, אבל שמעתי את זה גם. אז כביכול כל מה שאמור לעזור לנו להילחם נגד הקורונה, מונים איתנו באיזה שאנחנו נשארים בבית.
כן.
עכשיו, דבר ראשון, זה נקודה מאוד טובה. דבר שני, אתה אומר, טוב, יש לך פה בקטריה שיכולה לקפוץ מבן אדם לבן אדם, ולהישאר אצלו שבועיים בלי להראות שום, שום תסמון.
עדיין אומרים את זה? זה משהו ששמעתי בהתחלה, אני לא יודע
שמעתי, כבר. עכשיו אני שומע אנשים אומרים 5 ימים, עכשיו 6, 4, שמעתי כל מיני דברים כאלה, אבל אני המקור הכי, הכי טוב ששמעתי זה היה של פעם, זה היה שבועיים. אני אגיד שבועיים.
כן.
שבועיים, אפילו, יודע מה? אפילו 5 ימים. נגיד 5 ימים. בקטריה שמגיעה לך וחמישה ימים יכולה לא לראות תסמון אחד, ובחמישה ימים האלה את יכול להדביק אנשים אחרים. זה למה זה מתפרץ כל כך הרבה. עכשיו, אחוזי התמותה, אחוזי החולים הקשים, זה באמת משהו אחר. אנחנו באמת מתחילים להבין כל פעם שזה הרבה יותר משפיע על חבר'ה בשנות ה-60 פלוס לחייהם.
כן, אמרו שהממוצע של האנשים שמתים מקורונה הוא יותר גבוה מהממוצע הכללי של האנשים שמתים.
וואלה.
כן, שזה איזה 81 או משהו כזה, שזה הממוצע.
הבנתי. תקשיב, זה עוד עניין. רוב המספרים שאנחנו רואים על הקורונה, כל פעם יוצא לך סיבה אחרת, לא, זה לא מדויק.
ולך תדע.
לך תדע.
הם גם לא יודעים, אתה יודע, יש גם את ה... כאילו מרגיש לי שאני מתעסק אולי בפייק ניוז, אני לא יודע, אבל גם אומרים שהיה את כל הקטע של המסכות, שאמרו לא לשים מסכות, בגלל שלא רצו שאנשים יסיימו לרופאים את המסכות. אתה מכיר את זה?
כן, כן, זה, אבל זה לא כזה, זה היה בארצות הברית.
כן.
כי פתאום אמרו שאין מספיק. אין מספיק לייצר ואין מספיק להביא, אז תסיקו לשים מסכות, כי אז להם לא יישאר.
זה
הזוי. זה באמת העניין.
זה, אני מנסה לחפש פה באינטרנט, אם יש את המידע הזה, אבל...
אז אני אגיד לך מה, כל העניין המספרים האלה, בואו למשל ניקח את ישראל, לא ארצות הברית. פה בישראל, אני היום נכנסתי, יש את הגרפים האלה של האתר worldometer.com, נכנס לישראל, פעם כזה יומיים שלושה, ומסתכל על הגרף של active cases.
כן.
ועכשיו, לפי המספרים של Active Cases, בעקומה הזאת, הגענו לנקודה שהיינו בה בשיא בגל הקודם.
כן. ואף אחד לא מדבר על זה.
זהו. אז אני עשיתי, לקחתי את עצמו מסך, פרסמתי את זה ביצרים, ואמרתי, כאילו, איפה ההסגר? מה, כאילו, לא צריכים להיות בהסגר? ואנשים ענו לי. ווואלה, ענו לי עם דברים שמה זה הרגיע אותי. כי אז שלחו לי כל מיני, תקשיב, ממש לא צריך הסגר. הראו לי כל מיני גרפים שלמשל, כמות החבר'ה שהיו בהנשמה לפני כן, וכמות החבר'ה שהנשמה עכשיו, שמיים וארץ. כן? אז כאילו, אנשים שעכשיו בבית חולים וכאלה, הם לא בסטרס. כמות התמותה בגל הראשון ועכשיו, אין הבדל. אם אתה מסתכל לפני כן, הממוצע, הבדיקות ביום היה 8,000, ועכשיו זה 24,000 ממוצע ליום. אז גם שם, אתה רואה שלפני כן, יש מצב שהגל היה הרבה יותר גבוה ממשהו עכשיו, כי פשוט לא מספיק בדקנו. אז באמת, כאילו, אני מסתכל על הגרף הזה, ואנשים מסתכלים, וזה באמת מפחיד. אבל אף אחד לא מספיק מדבר על למה המספר הזה לא הכי רלוונטי. סתם, אנשים נכנסים לסטרס, גל שני וכאלה, אבל אף אחד לא מרגיע. חוץ מ... כאילו, יש כמה מהחבר'ה שדיברו איתי על העניין הזה שמרגיע, זה חבר'ה שעד לא מזמן, הייתי חושב שהם כאילו סתם קיצוניים ולא מבינים, ואחי, הקורונה זה באמת מסוכן, מה אתה מדבר איתי? אבל עכשיו אני מתחיל להבין, טוב, אולי אני באמת יכול להרגיע, כאילו, אני מבין שיש פה מחלה, יש פה משהו מתפזר, אבל זה לא כל כך משנה חיים וצריך להפסיד את הכל, כמו שאני חשבתי לפני כן. כן צריך לעשות שינויים לקראת, אבל אפשר להמשיך למצוא סדר יום מסוים בלי להיכנס להסגר.
כן, וגם הדבר הזה ש... תראה, אני לא יודע אם הקטע שהמסכות הוא נכון או לא. לי הוא נשמע הגיוני. אם אני מסתכל...
מה, שמסכות מונות את ה...
שכאילו, כן, זה דרך. עכשיו, אני בא ואני אומר, גם אם זה לא הדרך, זה לא כזה קשה, וכאילו זה לא שווה את הסיכון, כי יש מלא אנשים שלא שמים מסכות.
בתל אביב זה אישו מדהים.
כן.
אתה יודע מה? אני גם אשם בזה. אני לרוב, כשאני בחוץ, אני לא שם מסכה. אני לרוב בחוץ באופניים, אני אומר לעצמי, תקשיבו, עכשיו, יולי, חם לי, אני באמצע היום, אני כבר באופניים, אני כבר מזיע, עכשיו אני שם מסכה, אני אמות. אבל תכלס, זה הדבר הכי לא אחרי בעולם. גם בגל הראשון, כשהתחיל לרדת הגל, אני הייתי יוצא ברוטשילד. וכבר רואה, אנשים יושבים בדשא וכאלה, בלי מסכות. יצאתי עם חברה שלי, לימודת של חברה שלה, בעיקר דיזנגוף, כולם בלי מסכות, עד שהגיעו פקחים, ואמרו, יאללה, חבר'ה, מסכות, וזהו. בזמן הזה, ההורים שבנתניה, אומרים שעדיין אין אף אחד ברחוב, כל מי שיוצא החוצה, שם מסכה, אתה נכנס לקניון, כולם עם מסכה, ופה?
אף אחד לא...
נכנס לקניון דיזנגוף, אין כלום.
אין כלום.
שום דבר.
זה נורא, וזה... זה מעצבן, כי זה כל כך פשוט, לא מבקשים משהו מיוחד, לא מבקשים, זה סך הכל לשים את המסכה, שרה, זה קצת מציק. אני באמת, כל פעם שאני יוצא מהבית, אני שם מסכה, אני מצליח לעשות את זה, וזה עובד. כאילו, זה כאילו אחוז מסוים שאני מפחד מהקורונה, אחוז מסוים שאני מפחד מחברה שלי, שהיא תתעצבן עליי. סתם. אבל באמת, זה כל כך פשוט, ואני לא מבין למה לא עושים את זה.
זה נראה לי שזה גם עניין חברתי, כי אתה למשל גר בצד הזה של אתה אדם בתל אביב, בצד הזה של נמיר.
כן,
של, בצד של הילון.
בצד,
בצד השפוי, כן, הוא מדבר דוגרי.
בצד המזרחי.
בצד... אבל למשל, אני התחלתי להוריד מסכה, כי אני מסתובב ברוחב, ואני אומר, הנה, אף אחד מסכה, אז אם אני לא עושים, זה הדבר הכי נורא בעולם.
כן.
אם אני עכשיו הייתי יוצא וכולה עם מסכה, כנראה שלא הייתי מרגיש כזה נוח לא לשים מסכה.
שמע, היה לי קטע עזוי בעבודה. הייתי בפגישה, ו... הייתה איזה מישהי שבא להציג לנו משהו. והיא בערך בגיל שלי, כאילו שלנו, 30 כזה, משהו כזה. ואז אני בא ונכנסתי עם מסכה לחדר ישיבות, והיא מסתכלת עליי בפרצוף כזה של כאילו, מה, למה אתה עם מסכה? היא עושה לי ככה, למה אתה עם מסכה?
אמרה לך את זה?
כן. ואני כאילו, מה הולך איתך כאילו? איפה את? איפה את? איפה את חיה?
כי אתה מבין, כאילו יש אנשים לקיצון השני. אני מבין שאולי זה לא כל זה נורא, כמו שאנשים עושים את זה. אבל גם לא צריך להתעלם העניין.
אני אגיד לך, קודם כל זה הרבה יותר גרוע כשזה אנשים בתוך משרד, כאילו בתוך מקום. אומרים שבפנים זה הרבה יותר גרוע. בחוץ להיות בלי מסכה זה הרבה יותר בסדר מאשר להיות בלי מסכה בתוך מקומות סגורים. שוב פעם, היגיון לא אומר שזה נכון או זה, נשמע הגיוני.
נשמע הגיוני.
אגב, פה הסתכלתי איזה אתר שנקרא pharmaceuticaltechnology.com, לא יודע אם הוא לג'יט או לא, אחרי זה אני אחפש את המחקרים קצת יותר שהם אולי יותר לג'יט, אבל אומרים שעשו בדיקה של 780 אנשים שהיה להם מקרים של קורונה, ולרובם היה כאילו ויטמין D מתחת למה שצריך, לרובם. לא רשום פה בדיוק, אולי כתוב בהמשך, אני לא אתחיל לקרוא פה מול הפנים שלך, זה לא מנומס, אבל...
כן, לא, כן, כן.
אבל שוב פעם, זה... זה דברים שאני לא מבין איך לא מדברים עליהם יותר, שסבבה, תשטפו ידיים, תעשו, תרחצו ידיים, תשימו מסכה, תתאמנו, לא יודע, תעשו קצת תרגילים בבית ותחשפו קצת לשמש. משהו.
כן.
לא מדברים על זה, על החלק הזה.
זהו, זה מעניין, כי אתה למשל, הויטמין D זה איך להתמודד עם המחלה כשכבר יש לך אותה. נגיד, וכן, נכנס לך בקטריה דרך איפשהו, איך הגוף שלך יכול להתמודד איתה? בצורה חזקה יותר. פחות סטרס, יותר ויטמין D, כל מיני דברים כאלה, שזה נשמע דברים מאוד הגיוניים. אבא שלי, למשל, גם אומר משהו שנשמע מאוד הגיוני, ומאוד, very doable. מאוד, עשי? איך אומרים את זה בעברית?
ניתן לביצוי, לא יודע.
ניתן לביצוע. שזה עניין של המסכות, מה שדיברנו עכשיו. כי מה העניין? איך זה יוצא מהגוף שלך? הוא לא יוצא דרך הידיים. כל הקטע של להגעת בדברים זה כדי שאתה לא תשים את היד על משהו ואז בפרצוף.
כן.
ככה אתה מביא את זה. זה נכנס אולי גם דרך העיניים, נראה לי גם שמעתי משהו, אבל זה יוצא דרך האף ופה. לא 100% בטוח דרך הקטע של האף, אבל נגיד, אזור הזה.
כן.
אז אם עכשיו למשל, כולם, 100% מהאנשים בעולם, היו שמים מסכה, לשבועיים, כנראה שזה היה נגמר.
כן.
100% מהאנשים שמים מסכה לשבועיים, זה היה נגמר, כי אף אחד חדש לא היה מקבל את זה, אז אף אחד לא היה נדבק, וזה היה נגמר. אז למה העניין של המסכה זה כזה קשה? עכשיו, כמו שאני אמרתי, למשל, חם לי. יש אנשים שאומרים, אני לא יכול לנשום.
לחץ חברתי.
לחץ חברתי. אז יש המון חברות עכשיו, למשל, יש עכשיו חברה, שלא יודע אם לחברה קוראים, או למסכה קוראים ליף. שבאמת הם מוצאים, אבא שלי שלחתי את הסרטון, אומרים, יודעים מה? הוצאנו איזה משהו כזה, נראה ככה, והוא שקוף, ככה אנשים לא יראו כמו שודדים ברחוב. יש לך פילטרים, שזה לא רק בד, זה באמת כאילו עושה פילטר לאוויר שנכנס לך בחוץ. זה קל לנשום,
אוקיי.
אז אם באמת היית נותן לאנשים משהו שהוא נוח, אתה לא נראה כמו שדד, וסבבה לנשום, אין סיבה שלא תשים.
כן.
כי באמת, עכשיו חם לי וזה, אז יש סיבה לא לשים, זה לא נוח.
כן,
בוא נראה. זה עקוב לי באוזניים כל הזמן.
אני באתר שלהם, אני רואה, קודם כל המסכה נראית מגניב, אבל כמה זה עולה.
לא יודע אם עדיין הוציאו, זה נראה לי אם עדיין עושים את
הפיצ'ים. זה קיקסטארט, כן, זה בקיקסטארט עכשיו, באינדיגוגו סליחה.
כן.
וסבבה. יש פה כאילו 25 דולר, ויש פה כל מיני תוספות.
זה לא משהו ששווה להשקיע. אתה יודע, 25 דולר?
כן, זה לא נורא. בעיצוב,
85 שקל?
מה שהבילתי, ראיתי את העיצוב, אמרתי, זה עלי 100 דולר למסכה, ואז זה לא ריאלי, אבל...
כן.
אבל כן.
מה מנותנים לך ב-25 דולר?
את המסכה עצמה, ולא ברור. כאילו, יש פה exhaust lid shades ולip color. לא, וזה כאילו...
כן, יש גם כמה כזה, יש...
צבעים?
את הצבע של איפה... אתה רואה, כאילו, המסכה עצמה היא שקופה.
כן.
נראה לי איפה שהפילטר עצמו, יש כזה צבעים, אתה רוצה ירוק או כחול או שחור, או לא יודע מה.
מעניין.
אבל אתה רואה, כאילו, זה למשל גם פתרון.
כן, זה... כן, זה למצוא את הפתרון דרך עיצוב.
דרך עיצוב ודרך נוחות של... של, של
שימוש.
של, של נשימה.
כן.
אם לאנשים יהיה נוח לנשום בהם, אין סיבה לא לשים. אם אנשים לא יראו רע כשהם שמים את זה, כי זה כנראה גם סיבה שאנשים לא שמים, אין סיבה לא לשים.
כן.
וברגע שכולם ישימו מסכות, סיכוי טוב מאוד שהדבר הזה ירד, שהדבר הזה יסתיים, שהדבר הזה לא ימשיך. רק בארצות הברית, אנשים מפגרים, מדברים על כאילו איך המסכה מונעת הנשימה, שזה יכול לגרום ל... תוספת ציו 2 ולהרוג אנשים וכאלה, ואיך אתה מוציא לי את my right to breathe.
זה אותם אנשים שחושבים שישראל אשמים ב-9-11 או משהו.
אותם אנשים שחושבים שה-5G זה בעצם
קרינה
רדיואקטיבית של הממשלה כדי לשלוט במוח שלה.
שמע,
תודה לאל, עם כל הדברים שיש בארץ, אני כל כך שמח שלאנשים, שלפחות אני לא שומע הרבה אנשים כאלה. או שלפחות אין להם קול.
כמו שבארצות הברית.
כמו שבארצות הברית.
כן, למי שלא יודע, יון הוא גר שנה וקצת בארצות הברית, אז הוא, כן. הוא יצא לו קצת להסתובב עם אמריקאים.
יצא
הוא...
לי קצת להכיר אנשים כאלה.
כן, אבל כן, כן זה באמת נושא מעניין.
עכשיו... יש כזה דבר אוסף חופש. יש כזה דבר.
מה זה אומר אוסף חופש?
Too much freedom.
אה, סבבה. כן. כן זה...
כל אחד יכול להגיד עכשיו מה שבא לו יותר מדי.
כן. אני חושב שהרבה מאוד אנשים, יהיה להם הרבה דברים מה לומר אחרי הפודקאסט הזה.
וואי, בבקשה, אני ממש רוצה שמישהו יגיד, תקשיב יון, באחד הדברים שאמרת על טיפים, טעית, זה הנתון האמיתי, אני מת שיגידו לי את זה. כי תקשיב, אני עשיתי מחקר, ואני ניסיתי באמת להסתכל על, על, על מגזינים אמיתיים, ניו יורק טיימס, אקונומיסט, דברים כאלה, ושלפתי זה, הרבה דברים לגבי הרופאים. אני ואיר לא רופאים.
לא.
אחות שלי רופאה, וזה הכי קרוב שלי לזה.
כן.
אני מת, באמת, שמישהו יכתוב לי דברים שאולי נוכל לדבר עליהם בפודקאסט הבא.
כן.
או אולי, אפילו אם מישהו פה מכיר רופא שמקשיב לפודקאסט הזה, או אם אתה רופא, אתה מקשיב לזה, ואתה לא רוצה לבוא לפה כי אתה מפחד מקורונה, בוא נשים אותך על המסך. כן. בוא נשים אותך בזום, נדבר איתך, ויאללה, בוא נעשה את זה. בוא נדבר על דברים באמת חשובים שבאמת יכולים להשפיע, שבאמת יכולים. עזוב, אז זה לא מחאה, אוקיי? כאילו, עכשיו המחאה גרמה לאנשים לדעת שיש את העניין הזה. בוא עכשיו מישהו ישים את זה, ישים את הנתונים בצורה קלה וברורה. אוקיי, יש את העניין של 26, אבל זה למה, וזה איך, וזה עם מי לדבר, וזה מאיפה זה הגיע. כאילו, שיותר ייכנס לראש.
כן.
כאילו, למשל, אני, כל העניין של הטיפים, עצבן אותי סתם בגלל הטיפים. כאילו, סתם כי אני ידעתי את השחיתות של בעלי העסק וכאלה, ועכשיו שהתחלתי אפילו, התחלתי לראות מאיפה זה הגיע, זה עוד יותר עצבן אותי, ואני עוד יותר לא מבין איך זה מקובל לאנשים.
כן.
כאילו, אני לא מאמין שאם אני אפסיק לשלם טיפים, זה יעזור למישהו. זה סתם שאני אהיה קמצן. אבל וואלה, בא לי.
כן.
זה כמו כאילו שנגיד חבר'ה נגיד חבר'ה טבעונים, שעסיקים לכל זה, אבל, והוא מצפה שכי הוא אפסיק, זה מה שישבור את תעשיית הבשר. לא, אני חושב שאם אתה באמת רוצה לעשות שינוי, אתה צריך, לא רק טבעונים, כאילו, אני אומר, בכל הנושאים, אם אתה באמת רוצה לעשות שינוי, וזה באמת חשוב לך, באמת, צא, יש דברים לעשות, יש עם מי לדבר, יש תנועות לעשות. אם אתה לא עושה את זה, כי לך זה לא מרגיש נוח, בכיף, אחי, אל תעשה את זה, מצוין. אבל יש מה לעשות לגבי הדברים האלה, אני מת לדעת מה אפשר לעשות לגבי, למשל, הרופאים, אני מת לדעת איך אפשר לעזור שאנשים ישימו יותר מסכות, אני כלול בעניין הזה. ואם פשוט מישהו ישים לנו את הדברים בבירור, זה הרבה יותר קל לביצוע. כל השיחות TED. כן. למה זה נהיה כל כך מפורסם? כי לקחו נושאים מאוד קשים, ומישהו שם לך את זה בצורה ויזואלית נוחה ב-8 דקות.
כן.
אני יכול להבין כלכלה משתי שיחותן. יותר ממה שהייתי לומד בשנתיים בבית ספר.
נכון, זה לגמרי.
זה העניין.
כן.
כן.
שמע, שעה בול.
שעה בול?
בול, כאילו, עכשיו זה שעה ו-18 שניות. תורף.
יאללה, אהבתי.
נו, איך אתה מדרג את הפודקאסט הראשון שלנו?
תקשיב, אתה יודע, אני קצת מודע יותר מדי לעצמי.
היית בסדר.
כן?
כן.
אני קצת יותר מדי מודע למצלמה, כי אני שמתי אותם ואני יודע שזה מצלם אותי. אז אני לא יודע איך לשבת. איך אני נראה טוב? סתם. אבל כן, וואלה נהניתי. וואלה אני מרגיש שנכנסתי לעניינים, לנושא שדיברתי איתיו, ואני מרגיש שלמדתי.
כן, גם אני.
כן.
זה מאוד מעניין, ואני חייב להודות ש... נתת בראש בהשקעה, הרשמת אותי. אתה יודע, אני סתם הרשמתי פה על איזה מחברת שני נושאים.
כן. יאללה, מן.
יאללה. אז חברים, תודה רבה שהקשבתם לפודקאסט הראשון בלי שם. עד הפרק הבא יהיה לו שם.
יאללה, ובבקשה, בבקשה, בבקשה, כל מי שמביא מהנושאים שדיברנו עליהם, בבקשה תגיבו, אם זה בפלטפורמות, אם זה פרטי אליי, אנחנו מתים ללמוד, מתים לעלות מודעות, ומתים שאנשים אחרים ילמדו גם.
כן, אז אני הייתי יאיר, ביאיר מקף פישביין, באנגלית, באינסטגרם. איך אתה, איון?
אני לגרד איון, זה LEGARDAION, כן. השם הכי מסובך הרשום.
כן, אז כן. תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא.
יאללה.
יאללה, ביי.
דוגרי!